ערב טוב, אנחנו ממשיכים, היינו גם בבין הזמנים, אבל עכשיו אנחנו כבר ממשיכים בתוך אלול רשמי, חזרנו להיות רשמיים. והתחלנו לעסוק כבר בשבוע שעבר בענייני חודש אלול, בתוך הפרשות. בשבוע שעבר נכנסנו לאלול ולערי המקלט. דיברנו על ראשי התיבות של חודש אלול, כפי שנלמד בתורת הארי, אינה לידו ושמתי לך. נכון? זה עסקנו בשבוע שעבר בהרחבה, בסוגיית עיר המקלט של פרשת שופטים, שתמיד נקראת בערב ראש חודש אלול, או בראש חודש אלול, בתחילת חודש אלול. והפעם אני רוצה להיכנס, אני אתעני לדודי ודודי לי, שאלה ראשי התיבות המרכזיים, היסודיים, המוקדמים מכל ראשי התיבות. המוקדמים מאוד, הם מופיעים כבר אצל רבי דוד אבו דרהם בסידורו. אנחנו מדברים על שילי ימי הראשונים. אצל תלמידי הארי, והדבר מופיע גם בפוסקים ובנושאי הכלים, בכל הצורות, מופיעים עוד ראשי תיבות לחודש אלול, והם כנראה גם כן מאוד יסודיים. איש לרעהו ומתנות לאביונים. ואני ארצה להיכנס לזה, אבל אני רוצה, לפני שאני נכנס לאיש לרעהו ומתנות לאביונים, לנסות להיכנס לשאלה שאף פעם לא ראיתי שעוסקים בה, אבל מן הסתם עוסקים בה, אני בטוח. חודש אלול הוא חודש מלא בראשי תיבות, והם ראשי תיבות מאוד מקוריים, מאוד עקרוניים, הם לא איזה דברים ככה של אתמול בבוקר. אני אומר שרבי דוד אבו דרהם קובע את אני לדודי ודודי לי כדבר קדום. כלומר, הוא לא מחדש את זה. אנחנו מדברים על מאות מאות שנים. מה פירוש המושג אלול? האמת שהשאלה הזו יכולה להישאל ממקום לגמרי אחר. כי הרי אני יודע מה התשובה הראשונה שרוצים להגיד. שמות החודשים אינם שמות עבריים. ומה הפירוש, מה פירוש המושג אלול? לא צריך להיות לו משמעות עברית. זה לא נכון. כבר חז"ל ראו בניסן את המשמעות של נס וניסים וגובה. וככה ראו משמעות לחודש תשרי, ואת הטוב של טבת, ועוד כמה חודשים. מהו אלול? אלול, או בעברית תקנית, אלול. מהו אלול? זו לכאורה מילה נטולת משמעות. אנחנו לא מכירים מילה כזאת, גם לא משתמשים בה בדברים אחרים. קחו את חודש תמוז. אז יש לנו נשים מבכות את התמוז. אנחנו צריכים להבין אם זה טוב, אם זה רע, אבל המילה מוכרת. לטבת יש שורש, לניסן, חודשים אחרים אני לא נכנס עכשיו, כל חודש צריך דיון. מה משמעות המילה אלול, אם יש לה משמעות בעברית? אבל אפשר לשאול את השאלה הזו ממקום לגמרי לגמרי אחר. אולי המשל המפורסם ביותר שמתאר את התוכן של חודש אלול, משל שכבר התלבש בניגון, שניגון שסוחף ככה המלך בשדה. משל המלך בשדה, הוא משל של האדמור הזקן, של בעל התניא, כאשר הוא מסביר את עניינו של חודש אלול. את המשל אני חושב שרבים מכירים, אבל המשל בא כתשובה לשאלה מאוד עקרונית. המשל הוא ניסיון לענות על שאלה עקרונית במהותו של חודש אלול. לשאלה אני אגיע מיד, אני אתחיל במשל כדי להזכיר לנו אותו, אחר כך למושג אלול. המשל הוא, אני קורא בכוונה מהמילים עצמם, אך הנה יובן על פי משל. אני עוד לא אומר מה השאלה, מיד לשאלה. המשל יותר ידוע מהשאלה. אך הנה יובן על פי משל למלך, שקודם בואו לעיר, יוצאין אנשי העיר לקראתו, ומקבלים פניו בשדה. ואז רשאים כל מי שרוצה לצאת להקביל פניו. והוא מקבל את כולם בסבר פנים יפות. הוא מראה פנים שוחקות לכולם. ובלכתו העירה, אחרי הזמן שהוא בשדה ובלכתו העירה, הרי הם הולכים אחריו. ואחר כך בבואו להיכל מלכותו, אין נכנסים כי אם ברשות. ואף גם זאת המובחרים שבעם ויחידי סגולה. וכך העניין על דרך משל בחודש אלול, יוצאין להקביל אור פניו יתברך בשדה. המלך בשדה, אנשי השדה אינם אנשי העיר, הם נמצאים בשדה. השדה, כמו שהרבי מסביר הרבה במשל, היא איננה עיר, אבל היא גם איננה מדבר. זה לא מקום לא ישב אדם שם. זה לא מקום של הפקר. זה לא מקום של רוע. זה לא העיר. זה ודאי לא הארמון. זה לא היכל המלך. זאת השדה שדווקא בה נמצאים בגודל הכי טבעי. מה עושים בשדה? עובדים בשדה. צריך להעמיק קצת במשל, עוד לפני שאני אומר מה השאלה שמביאה את המשל הזה להיות משול פה. העיר היא מאוד מכובדת, ובפנים יש ארמון והיכל המלך, אבל האמת שמי שמזין את העיר אלה אנשי השדה. את האוכל העיר מקבלת מהשדה. העבודה היא בשדה. יש מושג גדול כבר בגמרא ובמשנה, עם שבשדות. עם שבשדות, צריך להבין את העומק של זה, זה דבר מאוד גבוה, זה דבר מאוד גדול. זה עם עובד. זה עם שנמצא בשדה. אבל בשדה נמצאים עם הבגדים הכחולים. ובשדה אין כרטיסי כניסה. אין לו עליכם ועדות קבלה. אין הגדרות בשדה. בשדה כולם נמצאים. כל מי שהם אנשי השדה. והמלך, קודם בואו לעיר, הולך לשדה. זה דבר מעניין מאוד מה מחפש המלך בשדה דווקא. אבל קודם בואו לעיר הוא הולך לשדה, כי משם גם הוא זה יישמע מוזר קצת, שואב את הכוח מהשדה. והוא יוצא לעיר, הוא יוצא לשדה, כי מה פירוש בואו לעיר? הרי הוא מהעיר, הוא מהיכל המלך. אבל הוא כאילו בא לעיר מהשדה, הוא יוצא לשדה וממנה הוא בא אל העיר, הוא בא להיכל המלכות. ושם בשדה יוצאים אנשי העיר לקראתו ומקבלים פניו בשדה, ואז רשאים כל מי שרוצה לצאת להקביל פניו. והוא מקבל את כולם בסבר פנים יפות ומראה פנים שוחקות לכולם. נקודה הזאת של כולם, 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 כולם. תזכרו את איש לרעהו ומתנות לאביונים. עוד נדבר על זה עוד מעט. המשל הזה בעצם מגיע כתשובה לשאלה מאוד עקרונית על עצם מהותו של חודש אלול. חודש אלול הוא חודש שבו מצד אחד מתעוררים הדברים הכי גבוהים שיש. י"ג מידות הרחמים נאמרות כל יום ויום בסליחות, פעם ועוד פעם ועוד פעם ועוד פעם. מעוררים כוחות עליונים גבוהים, מעוררים את הרצון העליון במושגים פנימיים. י"ג מידות הרחמים, לא פשוט, זה חודש אלול. יודעים מתי אנחנו אומרים את י"ג מידות הרחמים בכזאת עוצמה? ביום הכיפורים, בנעילה. ומה שמטריד את האדמו"ר הזקן זה הפער הגדול בין חודש אלול, שמצד אחד תוכנו הוא כמו התוכן של תפילת נעילה ביום הכיפורים, מאידך אין בו אפילו יום אחד שהוא יום טוב. כלומר, י"ג מידות הרחמים, ההתגלות הגדולה, ההתעוררות הגדולה, חלה במעטפת של חול. אפשר להרגיש את זה למי שלא נמצאים בסליחות כמוני ונמצאים בתקיעת השופר, אפשר להרגיש את זה שם מאוד חזק. תקיעת השופר של אלול, מין משהו מיניאטורי כזה. אבל כל עניינו זה להתעורר, לעורר, לעורר, לעורר. אתם יודעים למה תוקעים בשופר? כי משה רבינו עולה להר בראש חודש אלול. זה היסוד של אני לדודי. משה רבינו נקרא על ידי הקדוש ברוך הוא בוו בסיוון, והיו קולות ולפידים וקול שופר, אבל הכל היה מלמעלה בהתערותא דלעילא. התוצאה של זה בסוף הייתה אחרי 40 יום שבירת הלוחות. אחר כך היו 40 יום באמצע, עד ראש חודש אלול, 40 ימים של כעס. משה לקח את האוהל, זוכרים? נטע אותו מחוץ למחנה, הכל בנזיפה, נזוף. ואז בראש חודש אלול עולה משה להר. לא קוראים לו. הוא לא נקרא על ידי אף אחד. אין התערותא דלעילא. הוא עולה להר. את המנהג לתקוע בשופר בכל יום בחודש אלול מנמק הטור על פי דברי חז"ל במדרש, שכשמשה עלה להר בכל יום ויום היה יוצא כרוז והיה קורא משה עולה להר, משה בהר, וכל אחד מתעורר עם המשה בהר הזה. בעצם עניינו של אני לדודי ודודי לי הוא במקביל, בהפוך מהפסוק ההפוך בשיר השירים, דודי לי ואני לא. אני לדודי ודודי לי אומר שההתעוררות היא ההתעוררות שבאה מלמטה בלי ששום דבר קורה לי בכלל. והקריאה מלמטה הזאת היא כל השופר היא י' ג' מידות הרחמים שאנחנו מעוררים. אבל אין לזה הגדרה מעטפתית, אין משהו מלמעלה, אין התגלות מלמעלה שאומרת עכשיו שבת, עכשיו יום טוב. מי להיכנס לעומק מדי, מה זה יום טוב? איזו הערה אלוקית שחלה ואומרת, בהערה כזאת אי אפשר לעשות מלאכה. כשהערה כזאת חלה כאן, אז לא עושים מלאכה, אז עוצרים הכל. באלול זה לא קורה. ההתארות הדילטטה היא ההתארות הדילטטה שתייצר את יום כיפור בעולם. יום כיפור, דיברנו על זה בט"ו באב, יום כיפור לא נוצר בעקבות זה שהקדוש ברוך הוא פנה אלינו, אלא בעקבות זה שהוא אומר סלחתי. אלה 40 הימים שמתחילים בחודש אלול, והכל הכל מתחיל מאיתנו. אין קולות, אין לפידים, אין ימים אסורים במלאכה, אין ימים טובים, אין הערה, אין התגלות מלמעלה. אבל יש את ההתעוררות שהיא המדרגה של נעילה של יום הכיפורים מלמטה. ולזה קורא האדמו"ר הזקן המלך בשדה. וכשהמלך בשדה, כולם מוזמנים, כל אחד במקום שלו, במדרגה שלו, במציאות שלו, איך שהוא, מה שהוא. עוד מעט נגיע לאיש לרעהו ומתנות לאביונים. חשבתי לעצמי מה פירוש המושג אלול, ואז אני רוצה להיכנס לפרשה. המילה אלול, ואם זה נכון זה דבר מופלא, אין לי הסבר למילה אלול, אבל אני יודע שבעברית האותיות א', ה', ח' וע', האותיות הגרוניות האלה, א', ה', ח' וע', הן האותיות הקרובות שמחליפות את עצמן כל הזמן. הרבה פעמים כדי להבין מילה באחד מהאותיות האלה, אתה צריך לראות את אותה מילה מקבילה באות מקבילה לה. לאלול יש בכל האותיות הגרוניות המקבילות מילה. האמת היא שלא מילה, אלא שתי מילים בעלות משמעות בדיוק הפוכה. דבר מופלא. בהי המילה היא הילול. ה' למד וו למד. להילול ישנן שתי משמעויות. להלל, לשבח, לפאר. להלל בא כנראה גם מלהאיר, אם זה בהילו נרו עלי ראשי. החלקים המפרשים הראשונים, אם זה גם מהילה, או שזה להלל כמו תהילים של דוד. שבע ביום הללקה, להלל. אבל להלל, באותה מילה בדיוק, הוא בעל משמעות בדיוק הפוכה. להתהולל. להתהולל זה לשיר. אבל לא לשבח את האור האינסופי, אלא לקחת את האור האינסופי ולטבוע בתוך התאווה. להתמכר, להביא את ההילול הגדול, להלל זה משהו שאתה לא יכול להפסיק אותו. צריך להגביל את ההילול. דיברנו בשבוע שעבר, צריך להגביל אותו לשבע. כי כשאתה מהלל, אתה לא יכול להפסיק. אתה מהלל ומהלל ומהלל ומהלל, ולכן כתוב עד מתי מהללים לאדון. כמה מותר, כמה אסור. תעצור, סיימתינו לכולו שבחי במרח, שואל את הגמרא, כמה אתה יכול להלל? להתהולל, זאת אותה תופעה. אני מתמכר. אבל אם להלל הוא לקחת את כל הכוח ולגלות את האור בהילו נערו עלי ראשי, להתהולל, זה לעשות בדיוק את ההפך. קחו את האות הבאה הגרונית, חטא. לחלל ולחולל, זה אותה מילה, זה אותו דבר, זה אותה אופקיות. לחולל זה הרבה יותר מלעשות. לחולל זה ליצור בכלל. לחולל זה לעשות את הכל מההתחלה שלו, זה להביא לכל, לתת משמעות לכל. לחלל זה לקחת את האור, זה לקחת את הקודש, ולהפוך אותו לחול. מה זה חול? זה מילה מדהימה, חול. מה זה חול? חול זה משהו שאתה יכול לחולל בו. לא מחוללים בשבת. בשבת יש איסור מלאכה. לא בארמון המלוכה הדברים מתחוללים, אלא בשדה. בשבת לא עושים כלום, גם הקדוש ברוך הוא לא. בחול נעשה הכל. אבל כשהחול מכסה על הקודש, הקודש מחולל. אתם יודעים מה זה בעברית? חלל, וקום. כשיש חלל, יש וקום בעולם. עוד מעט נדבר על הפרשה שלנו השבוע, כי יימצא חלל באדמה. רגע. חלל זה שהכל בעצם חולל, אין אור, אין קודש, חוסר. לחולל זה להבין שבדיוק באותו המקום שאתה רואה חוסר, שם מתרחש הכל. בחול הזה הכל מתרחש. זו טעות לחשוב שהוא מתרחש בקודש. נו, האות הבאה, עין. יודעים מה זה עילה ועלול? זה לעולל. זה לחולל. זה לגרום. ומה זה להתעלל? להתעולל בעלילות ברשע? זה לחדול. זה לנצל את הכוח שלי ולהגיד אני העילה. אתם יודעים מה הפירוש לנצל את הכוח שלי ולהגיד אני העילה? אין בורא חס וחלילה. אתם מבינים את עומק המושג להתעלל? להתעלל זה להגיד אין עילת העילות. אני הבוס. לא יודע אם שמנו לב פעם, אני שמתי לב את זה השבוע. זה כל המילים אותו דבר בדיוק. אני אזכיר רגע לגבי לעולל רק מושג אחד שפעם דיברנו עליו. איך מתחילה פרשת בו, דיברנו וזה כל כך חזק שם, שם זה בולט, הראשונים מסבירים את זה, אין כאן שום חידוש, זה יסודות פשוטים בעברית. את אשר התעללתי במצרים, את זה תספר באוזני בנך ובן בנך, את אשר התעללתי במצרים. שואל רבנו בחיי, תלמיד הרמב"ן, הזכרנו את זה פעם, זה יפה ככה? זה מה שצריך לספר לכל הדורות? אני גדע, אני מתעלל? את זה תספר באוזני בנך ובן בנך, את אשר התעללתי במצרים? אומר רבנו בחיי, אתם לא מבינים עברית. להתעלל בא מהשורש של עילה ועלול. פרעו התנים הגדול הרובץ בתוך יאוריו אומר, אני עילת העילות. אין עילה ראשונה. מי השם אשר אשמע בקולו? לא ידעתי את השם וגם את ישראל לא השלח. אני העילה. למען תספר באוזני בנך ובן בנך את אשר התעללתי שם התברר מי עילת העילות ומי הוא עלול. הפילוסופיה שעומדת מאחורי המתעלל בחתול, או המתעלל חלילה באדם, הפילוסופיה הפרעונית הקטנה שנמצאת אצל כל אחד מאיתנו, היא האנטיתזה להבנה של לעולל, של עולל, של מפי עוללים ויונקים. עברית אחרת, ממה זה נובע? האם האור אין סוף הוא מה שכל המציאות בטלה כלפיו? ואז אני יכול לעולל המון מפני שכוחי הוא מהעילה הקודמת לי? מה נותן לי בכלל את הגיטימציה, את הלגיטימציה לעולל? אני לא העילה הראשונה, אני מקבל משם. או האם חלילה להפך? לחולל זה בדיוק אותו דבר. להלל או להולל זה אותו דבר. לול בעברית אלול, אלול, הילול. לול בעברית, יש כאן תנך? למישהו אין לי תנך. אם יש רק קרוב מאוד מאוד מאוד, אם לא, לא חשוב. יש תנך ככה בשליפה. או, שכוח. שי. מחזיקים קבוע תנך, יש ככה בלי, לא זוזים בלי. לול בעברית, מה זה לול? מה זה לול? אנחנו מכירים לול של תרנגולות. אנחנו מכירים לול של תינוקות. זה יותר מאוחר. כי זה עושה רעש של תרנגולות. לול של תרנגולות זה גם כן לא מוקדם, זה מהמשנה. הגמרא במסכת שבת מדברת על נפנים, לול של תרנגולים, מעדין בשבת. לול, זה לול של תרנגולים. איפה מופיע לול במקרא? איך? ובלולים יעלו. הלולים הם אצל שלמה במקדש, במלאכים א' בפרק ו'. נפלא. ושם יש לולים. אתם יודעים שיש מילים בעברית שאי אפשר להסביר בלי היד? נכון? מערבולת. מה זה מדרגות לולייניות? נכון? זהו. לולייניות זה לא בא מאיטלקית, זה עברית. אתם מכירים את המילה לולאה? לולאות תחלת, עד שאנחנו הולכים ללולים. לול הם החדרים הסגורים, המדרגות האלה, שניצבות על ניצב כזה באמצע, הן חשוכות, ואתה עולה בהם ממקום למקום. הרב הירש, אומן העברית הגדול, בניתוח מדהים, טוען שלחושך קרא לילה, בא מאותה מילה. ליל, ליל ולול, זה אותו מושג. באור יש יום, ביום יש אור, הכל ברור. מהו השלב הראשון של היום? איך קוראים לשלב הראשון של היום בעברית? בוקר. כי בבוקר ניתן לבקר ולראות הכל. ביקורת יהיה, הכל מבוקר. לאט לאט היום נוטה, הוא עולה, 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 עד שהדברים מגיעים לשיא הבהירות בצהריים. צוהר תעשה לטיבה. צוהר כמו תוהר, שיא הירה. ואז מתחילים לנטות למה? לכיוון הערב, כי הדברים מתחילים להיות מעורבבים. והיא ערב, והיא בוקר. בערב יש הרבה דברים, והדברים מעורבים, ואתה לא רואה לא אור, לא חושך, הדברים מעורבים עוד. עד שאתה מגיע ללילה, בלילה הכל מתרחש. הכל. בלילה מתחיל היום בעברית. אבל אתה לא רואה אותו, הוא לא מאיר. אם הדברים נכונים, זה דבר מופלא. יש יום אחד בשנה, יום אחד בשנה, יום אחד בשנה, לא, זה יהיה בעזרת השם, שיהיה יום ולא לילה, לעתיד לבוא. יש יום אחד בשנה כבר, שנקרא בפי חז"ל, יום. ראש השנה. קודם כל, בכל התפילות שלנו אנחנו זוכרים את זה. היום הרת עולם, היום יעמיד במשפט, אבל לא זה. יום תרועה יהיה לכם, הרבה יותר. חז"ל אומרים שכל מקום דכתיב היום דע ראש השנה. הזוהר הקדוש מעריך בזה בלי סוף. ויהי היום ויבואו בני האלוהים להתייצב, ויבוא גם השטן להתייצב בתוכם, של איוב. ויהי היום דע ראש השנה. ויהי היום ויבוא אלישע אל שונם, ושם אישה גדולה ותחזק בו לאכול לחם. אתם יודעים מה הוא שואל אותה? היש לדבר לך אל המלך או אל שר הצבא? ותאמר לו, בתוך עמי אנוכי יושבת. תקשיבו לזוהר הקדוש. ויהי היום ויבוא אלישע אל שונם, היא עושה לו עליית קיר קטנה, נכון, אבל אין לה ילד. ואז הוא בא אליה והוא יודע שאין לה ילד, ושואל אותה, היש לדבר לך אל המלך או אל שר הצבא? שואל הזוהר הקדוש, זו לא שאלה, לא במקום במחילה. אישה מסכנה ערירית, היא הייתה נותנת לך את כל העולם כדי שתדבר עם שר הצבא. למי היא תדבר עם שר הצבא? אין לה ילד. אומר הזוהר הקדוש, ויהי היום, זהו ראש השנה. ויבוא אלישע אל שונם. ואז הוא אומר לה, היום מלך במשפט יעמיד ארץ. היש לדבר לך אל המלך? אני אלישע הנביא. להגיד משהו? להזכיר את זכויותייך? או אל שר הצבא, הזוהר הקדוש מתאר, איזה מלאכים. אתם יודעים מה יונה? לא יאמן. ותאמר לו, בתוך עמי אנוכי יושבת. שמו את לשון הזוהר הקדוש. אמרה לי, חס וחלילה. חינוך לאלישע. בתוך עמי אנוכי יושבת. ויילי לברנש, דעתה לפני מלכה, והוא בלחודו היא. אוי לו לאדם שבא לפני המלך בפני עצמו. שכשיזכיר זכויותיי, יזכיר חובותיי. בתוך עמי אנוכי יושבת. ועכשיו תשמעו תגלית שכשנתגלתה לי פילי פלאות. רמת הידיעה שלי במחשב זה אולי השקע בתקע הנכון. אני מודה. ולכן כשאמרו לי את זה, ביקשתי מכל אומני המחשב שיבדקו, ואני שולח את כולם לבדוק. מופיע בספרים, הרי לא כתוב בתורה יום משפט. כתוב בתורה יום תרועה על ראש השנה. כתוב בתורה יום דין. סליחה, לא יום דין, יום זיכרון. אבל לא יום משפט. מופיע בספרים שישנו פסוק אחד בתהילים שמתייחס לראש השנה. הפסוק הוא, למשפטיך עמדו היום כי הכל עבדיך. פסוק בתהילים קי"ט. למשפטיך עמדו היום כי הכל עבדיך. פסוק נפלא. בדקו לי המומחים. זה הפסוק היחיד בכל התנ"ך כולו, שבמספרו יוצא ראש השנה. פסוק אחד בתנ"ך. לא מבין במספרים. למשפטיך עמדו היום, כי הכל עבדיך. עכשיו אני אגיד לכם לאן הכל חותר. ראש השנה הוא היום, ואלול הוא הלילה, הוא אלול. השדה זה המקום שבו הכל מתרחש, הכל מתרחש בלילה, הכל מתרחש בשדה. והמלך בשדה זה אלול. אין דין בלילה. בית דין לא יושב בלילה. אסור לבית דין לשבת בלילה. בית דין יושב ביום. כה אמר השם לבית דוד, דינו בבוקר משפט. בית דין יושב ביום, המשפט הוא ביום. המשפט הוא הבהרה מה האמת. זה היום. ההתחוללות של הכל, ההתרחשות. וללילה אמר הורה גבר. ההורות. המשמרות שבהם איש מספר עם אשתו ואישה מספרת עם בעלה. המשמרות שבהם כל העולם כולו מתרחש מבחינות פנימיות. זה הכל בלילה. קומי רוני בלילה לראש השמורות. תורה שבעל פה מתחילה בידיעה שנראית לגמרי לא חשובה. ומתי קוראים את שמה בערבית? משעה שהכהנים נכנסים לאכול בתרומתן עד סוף השמורה הראשונה. שואלים חז"ל, בשביל מה להשתמש בביטוי הזה? כדי שתדע שבלילה יש השמורות. ויש השמורות ברקיע, ויש השמורות בארץ. זו הסוגיה הראשונה של הש"ס. הכל נוצר בלילה, הכל מתרחש שם. שם אין התגלות. שם אין איסור מלאכה. שם אין יום, ואין יום טוב. שם אומרים כל יום לדוד השם אורי ואישי. שם עדיין אבי ואמי עזבוני, והשם יאספני, ואני עסוק בדבר אחד. לך אמר ליבי, בקשו פניי. בקשת הפנים זה אמונתך בלילות. כתוב בזוהר הקדוש, עבדו את השם בשמחה. די יומה. זה היום. כי שמחה זה דין ביום. בואו לפניו ברננה. זה הלילה. הלילה הוא הזמן שאתה עוד לא רואה, אתה הולך לקראת. במהותו של החודש הזה, בעצם המשמעות של החודש הזה, נמצא הרעיון של השדה, של ההתחוללות. המלך בא לשדה, זה נשמע כמעט כפירה, כי משם הוא מקבל את הכוח. כי הכוחות שלנו הם בלחולל את המציאות. כי הקדוש ברוך הוא ברא את העולם בשביל השדה, בשביל העם שבשדות. ורק מתוך אלול אנחנו מגיעים אל ראש השנה. כשבאים תלמידי הארי וקובעים עכשיו את ראשי התיבות הבאים, איש לרעהו ומתנות לאביונים. הם בראש ובראשונה קובעים נקודה נוספת חדשה. אם אני לדודי ודודי לי מתאר תפילה או תשובה, אז ודאי איש לרעהו ומתנות לאביונים מתאר צדקה. ברור. אבל איש לרעהו ומתנות לאביונים זה בעצם שתי מצוות. יש מצווה של משלוח מנות איש לרעהו, ויש מצווה של מתנות לאביונים. רע ואביון אלה שני מושגים שונים לחלוטין בעברית ובהלכה. ראי הוא מי ששווה לי. יש בינינו יחס של ראות. הוא שווה לי רוחנית, הוא שווה לי ערכית, הוא שווה לי. יש משהו שווה בינינו. האביון, בעצם מהותו, אביון זו הדרגה הנמוכה ביותר בעניות. רש"י מסביר שאביון נקרא אביון בפרשה הקודמת, כי לא יחדל אביון מקרב הארץ. רש"י מסביר שאביון זה מלשון תאב לכל דבר. התאבון הזה לכל דבר מתאר חוסר גמור. בעצם אין לו שום דבר משלו. יש הבדל בין משלוח מנות בהלכה לבין מתנות לאביונים. במשלוח מנות אני צריך לתת לראי לפי מה שהוא רוצה. אלה הלכות מאוד חשובות בפורים. משלוח מנות איש לראהו, אני לא יכול לתת לראי משהו שאני יודע שהוא לא אוהב. אם הוא לא יכול לאכול משהו, אני לא יכול להביא לו אותו. לא יצאתי ידי חובה. במתנות לאביונים, אני צריך לתת לאביון את הכל, את כל מה שהוא רוצה. והרמב״ם קובע קביעה מאוד מעניינת בהלכות פורים. הרמב״ם קובע שהחיוב הוא כמובן לאכול סעודת פורים, לשלוח מנות איש לרעהו, אבל הדבר שצריך להרבות בו יותר מכל דבר אחר, אומר הרמב״ם, הוא מתנות לאביונים. כי מה שמשמח את הקדוש ברוך הוא יותר מכל דבר אחר בעולם, זה להרבות במתנות לאביונים. מעניין שהרמב״ם לא מביא את זה בהלכות צדקה, את ההלכה הזאת, אלא בהלכות פורים. הוא לא עוסק בזה בהלכות צדקה. הרבי מביא, זה מובא גם לפני כן, שיש בזה חידוש מאוד גדול של הרמב״ם. אילו זה היה בהלכות צדקה, אז אתם יודעים שלהלכות צדקה יש גבול. מעשר. אסור לתת צדקה יותר מחומש. פורים, עניינו הוא שאין גבול. בפורים הכלל הוא שכל הפושט יד נותנים לו. זה לא נכון בהלכות צדקה. בהלכות צדקה יום-יום, אתה צריך לדעת למי אתה נותן. יכול לתת מה שצריך, אבל אתה צריך לדעת מה אתה נותן. בפורים, כל הפושט נותנים לו. מה שהרמב״ם משתמש בביטוי להרבות במתנות לאביונים, נכנס לכל המושג של המרבים של פורים. כל עניינו של פורים הוא להרבות מעל כל גבול ומידה. בפורים צריך להרבות במשתה שאסור להרבות בו בכל השנה כולה. כלומר, זה לא שמחה במידה. זה עצם הריבוי. כל השיעורים לא קיימים בפורים. במה? במתנות לאביונים. במקרא מגילה יש שיעור. בסעודה יש שיעור. במשלוח מנות יש שיעור. במתנות לאביונים יש ריבוי. וזה דין בפורים. ההבדל בין הרע לבין האביון מבחינתי הוא שראי הוא מי שעומד איתי ומולי, והאביון הוא מי שאין לו משלו כלום. אני חוזר לאלול, אתם מבינים מה זה אלול? באלול כלפי מלך מלכי המלכים מגיעים לשדה גם הרעים וגם האביונים. בארמון, בהיכל המלך, ביום המשפט, שם יבואו הבחנות קשות. אבל עכשיו, עכשיו אני צריך להכיר את הרעים ואת האביונים ואת הרע שבי ואת האביון שבי. פרשת כי תצא שמתחילה את הפרשה שלנו היא הפרשה הנוספת של חודש אלול, מתחילה במלחמה הגדולה. ופרשת כי תצא מתחילה במלחמה לא בדרשות, אלא בפשט, ישר במלחמה הגדולה שלי, במלחמה של היצר, במלחמה האישית של כל אחד. תראו איך היא מתחילה. היא מתחילה באדם שעובר שלבים שקשה לעקוב אחריהם. תחילת הפרשה. כי תצא למלחמה על אויביך, ונתנו השם אלוהיך בידיך, ושבית שביו. אומר רש"י, כי תצא למלחמה, כי תצא. במלחמת הרשות הכתוב מדבר. זה ממשיך את פרשת שופטים. מי האיש אשר אירס אישה ולא לקחה, ומי האיש אשר בנה בית חדש ולא חנכו, מה שקראנו השבת. זה הכל במלחמת הרשות. מי יוצאים למלחמת הרשות? מי האיש הירא ורך הלבב ילך וישוב לביתו? רש"י שאל בפרשת שופטים, מה זה הירא ורך הלבב? אומר רש"י, הירא מעבירות שבידו. אומרים חז"ל, אתה יודע ממה הוא רך לבב או ירא? אולי הוא השיח בתפילין בין תפילה של יד לתפילה של ראש. לא רע. הוא יכול לצאת למלחמת הרשות, זה שלא ירא. רש"י מסביר שבעצם האיש אשר בנה בית חדש, נטע כרם, אירס אישה, זה גם אמת אבל גם סיפור כיסוי. כדי לא לפגוע באנשים שלא יוצאים למלחמה כי הם יראים מהעבירות שבידם, אמרו להם, תבוא עם סיפור כיסוי, תארגן בית. כך רש"י מסביר. זאת אומרת שמי שיוצא למלחמת הרשות הוא מה? הוא צדיק הדור. כי תצא למלחמה על אויביך. אתם יודעים איזו מדרגה זאת? זה זה שעבר את הכל. הוא עונה לכל הקריטריונים של פרשת שופטים. ונתנו השם אלוקיך בידיך. ושבית שביו. ואז, וראית בשביה אשת יפה תואר. זה בטח טעות דפוס. זה לא לגבי אותו אחד. וחשקת בה, זה בכלל לא בבית ספרנו. ולקחת לך לאישה? ורש"י בטח. אם לא יישאנה בהיתר, ייקחנה באיסור. זה הצדיק של פסוק א'. מן הסתם אף אחד לא מבין, אבל אני יודע שאפשר להיות גם רע וגם אביון. האמת, אני משער שכל אחד יודע את זה. בשביל זה צריך אלול. באלול יכול להיות שאתה במדרגה של הרע שיכול לצאת למלחמה. לא למלחמת מצווה שאליה יוצא כל אחד גם חתן מחדרו וקלה מחופתה. לא למלחמת חובה, למלחמת הרשות. למלחמה שאתה יוצא אליה אחרי קריאות הכהן, שמע ישראל, אתם קריבים היום למלחמה. אתה בשיא המודעות, אתה עבדת כל השנה. ואז ראית בשביה וחשקת, חשקת. אתם יודעים מתי מופיעה פעם הקודמת חשקת? כי בך חשק השם. אותו דבר. זה מה שאתה. הנפש האלוקית, אלול, זה איש לרעהו ומתנות לאביונים, וכל הפושט נותנים לו. ומרבים במתנות לאביונים, כי זה הכי קשה. לאלול לא נכנסים עם ועדות קבלה ולא עם כרטיסי כניסה. לאלול מגיעים בשדה עם הבגדים הכחולים. שם מתגלים החילולים וההתחוללויות. שם מתגלים היצרים והיצירות. שם מתגלה כל מה שאדם יכול לעולל, וכל מה שהוא יכול לעולל ולחבר אל המקור. שם מתגלה האור הכי פנימי, בלול. אלול זה האלף לול, שבא לפני ההילול והחילול והעלול. וכל היסוד של איש לרעהו ומתנות לאביונים של תלמידי הארי הוא לא איזה ראשי תיבות נחמדים שמצאו, אלא הוא ההבחנה הזו שגם באלול יש למעלה מהמדידה ולמעלה מההגבלה ולמעלה מהשיעור, וגם באלול אתה צריך לדעת שאתה גם אביון וגם רע. ואין לך מה להגיע ליום, כי הכל עבדיך למשפטיך עמדו היום, אם אין לך את האומץ להכיר גם את הרעות שבך וגם את האביוניות שבך. יש מי שקשה להם המשל של המלך בשדה, כי הם כבר מזמן לא בשדה. אז אלול זה לא בשבילם, זה בשביל אלה שבשדה. זה בשביל אלה שמבינים שבעומק אנחנו חלק אלוקה ממעל ממש. וכיוון שאנחנו חלק אלוקה ממעל ממש, יש לנו כל כך הרבה כוחות גם לחלל ולא רק לחולל. ואת הכל מביאים באלול. עברו על דוד השם אורי ואישי, ותראו את כל המציאות הזאת של האדם שלאט לאט חושף לגמרי 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 את הכל. הוא מודע לכוח שלו, הוא יודע שהוא רע. הוא יכול לעורר את י' ג' מידות הרחמים, הוא יכול לעורר את הרצון העליון. מי שזוכים וזוכים לסליחות הגדולות האלה של חודש אלול, יודעים מה עניינו של הלילה והיום בסליחות של אלול. כל העניין זה של הלילה שמתחבר אל היום, של הלול הזה, של האלול שהולך ומתחבר עד שמגיעים לראש השנה. למשפטיך עמדו היום. הדבר הזה מביא לעוד הערה אחת, אחרונה, אחרונה, ששייכת לפסוקים האחרונים של הפרשה הקודמת. דיברה תורה כנגד יצר הרע, זה הפסוקים הראשונים של פרשת כי תצא. דיברה תורה כנגד יצר הרע בעומק פירושו, דיברה תורה כנגד יצר הרע, כנגד זה כמו עזר כנגדו, זה כמו לעמוד לנגד. דיברה תורה זה כמו שיביתי השם לנגדי. דיברה תורה כנגד יצר הרע זה כאשר הדברים מוגדרים, ברורים, אמיתיים. כשאתה רואה את הכוחות ואת הכוחות, את כל מה שדיברנו עד עכשיו. הפרשה החותמת, חותמת בסיפור עגלה ערופה. בסיפור עגלה ערופה, כולנו מכירים, נמצא חלל. חלל הוא מת. החלל הזה נמצא איפה? בשדה. הזקנים יוצאים ומביאים עגלה ערופה אל נחל איתן אשר לא יעבד ולא יזרע. החלל הזה בא אל הנחל האיתן, אנחנו באים אל הנחל האיתן, מפני שהחלל הזה, כך מסביר רש"י, צריך להבין מה חלל פה. גם הוא יותר לא יעבד ולא יזרע. גם הוא יותר לא יחולל. גם הוא יותר לא יביא פירות. חלל. מבינים את המושג? וקום. הוא בעצם עלה לעולם שכולו טוב. חלילה. הוא איבד את היכולת לחולל. והזקנים צריכים לצאת זקני בית דין הגדול. ופרשה מופלאה. חלל באדמה. הרוג. יוצאים זקני בית דין הגדול עם מטר. ומודדים. אין מחלקת מדידות באזור? זקני בית דין הגדול, תציירו את זקני הדור באים ומודדים. ויצאו זקניך ושופטיך ומדדו אל הערים אשר סביבות החלל. פתאום כל העולם הוא העולם מסביב לחלל. יש חלל, וזה החלל שלנו. אנחנו משתמשים בביטוי חלל, חלל, זה החלל. החלל הזה. והיה העיר הקרובה אל החלל, ולקחו זקני העיר ההיא עגלת בקר, אשר לא עובד בה, אשר לא משכה בעול. לא מפסיקים עגלת בקר שעובד בה. לא מפסיקים עבודה בעולם. רק הרוצחים מפסיקים עבודה. והורידו זקני העיר את העגלה אל נחל איתן אשר לא יעבד בו ולא יזרע. כל ההוויה עובדת. החיים, בעלי החיים, הנחל, הצמחים, הכל עובד ומזריע. עד שבא האדם ועושה את הכל חלל. הכל אמור לחולל. כל עוד הכל קשור למקור, הכל עובד והכל זורע. וערפו שם את העגלה בנחל. וניגשו הכהנים בני לוי, כי בם בחר השם אלוקיך לשרתו. עכשיו הולכים הזקנים ומגיעים הכהנים. וכל זקני העיר ההיא הקרובים אל החלל ירחצו את ידיהם על העגלה הערופה בנחל. וענו ואמרו, ידינו לא שפכו את הדם הזה ועינינו לא ראו. כפר לעמך ישראל אשר פדית וכו' וכו'. ונכפר להם הדם. השימוש בסיפור של עגלה ערופה מופיע בגמרא ידועה שרק היום כאשר חשבתי על אלול ועל האורות האלה שדיברנו עליהם בלחולל ובאלול, אני חושב שאולי פתאום טיפ-טיפה אני מתחיל להבין אותה. ישנה גמרא מופלאה, נוראית, שמזכירה את עגלה ערופה כאילו בצד. תנו רבנן, מסכת יומא, דף כף ג' עמוד א', מרסה בשני כהנים שהיו שניהן שווים. הם רצים כדי להקטיר קטורת. על פי המשנה, בהתחלה, בראשונה, מי שהיה מקדים היה מפיס את הקטורת. זו העבודה הראשונה של היום. העבודה הזאת נחשבת לעבודה עם סגולה גדולה מאוד מאוד מאוד. עד היום מאוד אוהבים את הקטורת. יש כאלה שיש להם את זה עם קלף ובלי קלף ועוד, כל מיני דברים טובים. ולקטורת יש הרבה סגולות. סגולות. אהרון עם הקטורת עוצר את המגפה. סגולות. ושני כהנים רצים והיו שווים. אחרי זה כתוב שבעקבות הסיפור הזה או דומה לו, לא ניכנס עכשיו לפרטים, עצרו את זה ועשו פייס מסודר. אבל עכשיו תשמעו את הסיפור. מעשה בשני כהנים שהיו שניהן שווים ורצים ועולים בכבש. קדם אחד מהן לתוך 4 אמות של חברו. תחרות. כבש של המזבח, בית שני. נטל סכין ותקע לו בליבו. עוד לא כתוב מה קרה. עמד רבי צדוק על מעלות האולם ואמר, אחינו בית ישראל שמעו, הרי הוא אומר כי יימצא חלל באדמה ויצאו זקניך או שופטיך ושופטיך. אנו, על מי להביא עגלה ערופה? מי העיר הקרובה? על מי להביא עגלה ערופה? מי אחראי על החלל הזה? מי אחראי על הרצח הזה? מי? הכהן הזה? לא, לא. מי אחראי על זה שזה יכול להתרחש פה על הכבש במזבח? הוא ממשיך את השאלה. על העיר או על העזרות? מסביר רש"י, משל מי תילקח העגלה? מן היושבים בעיר או מן הכהנים שומרי העזרה? בעברית אחרת, מי אחראי על מה שקורה פה? העיר? הממלכה? החברה? הפוליטיקה? או הכהנים? בית המדרש? שומרי העזרה? חכו, זה רק מתחיל. גאו כל העם בבכייה. בא אביו של תינוק. אביו של כהן, פתאום הוא תינוק. אבל כשהאבא, אז הוא תינוק. בא אביו של תינוק. נורא. הוא מצאו כשהוא מפרפר. אמר, האבא, של מי? של הנרצח. לא של הרוצח, של הנרצח. הרי הוא כפרתכם. מיתתו תכפר עליכם, אומר רש"י. עדיין בני מפרפר, ולא נטמעה סכין. תעצרו, הוא אומר, רגע, רגע, הוא עוד חי. הוא עוד לא מת. בוא נוציא את הסכין. הסכין תהיה תאורה. הרי אם הסכין תישאר אצלו כשהוא מת, הסכין יתמת. גבלת. וככה אפשר לתאר את הסכין. ללמדך שקשה עליהם טהרת כלים יותר משפיכות דמים. מה מחרידה? אבל אתם יודעים מה העומק שלה, מה היא עושה פה איתנו עם הכל? אני אגיד לכם למה חשבתי על הגמרא הזאת. גם בעקבות משהו ששמעתי, שכולם שמעו, שאני לא רוצה להיכנס אליו. אני אומר במילה אחת, סיפור עמוס ברנס. פטירתו. טהרת כלים ושפיכות דמים. אבל ביום יום של היום, של ו' באלול, תשמע רז, היום יום הופיע הדבר שפעם אמרתי אותו, לא חושב שבציבור. כן, אולי אמרתי על משהו אחר. כתוב ביום יום של היום כך. הצמח צדק סיפר. הבעל שם טוב מאוד אהב אור. ואמר, אור בגימטריה רז. 207. היודע את הסוד שבכל דבר, מסוגל להאיר. סוף דברי הבעל שם טוב. הבעל שם טוב מאוד אהב אור, ואמר אור בגימטריה רז. היודע את הסוד שבכל דבר מסוגל להאיר. מעולם לא הבנתי את המושג טהרת כלים ושפיכות דמים. כשהקדוש ברוך הוא ברא את העולם, הוא הכניס אור אין סוף בתוך כלים. הכלים הם בעצם דבר שתפקידו האמיתי הוא בסופו של דבר לכלות. אבל בלעדיו אינני יכול לגעת באור. כדי שמשהו יתבשל צריך כלי. הכלי הוא לא המטרה. המטרה היא האור. הכלי נועד להחזיק את האור. אתם יודעים מה זה בעומק כלי בעברית? תפקידו של הכלי באמת הוא לגרום לך לכלות לאור שבתוכו. אבל הכלי הוא כל כך חזק שאתה יכול להשתעבד לכלי. הכלי הוא כל מה שאנחנו מכירים פה בעולם. המערכת היא כלי. לא חרבה ירושלים, אומרים חז"ל במשפט מקביל, ואף פעם לא הבנתי למה הוא בדיוק אותו דבר, אלא על שדנו בה דין תורה. שואלים חז"ל, אלא איזה דין רצית שידונו? אומרים חז"ל, כן, אלא על שלא דנו בה לפנים משורת הדין. אתם יודעים מה הפירוש? לא חרבה ירושלים, אלא על שהמערכת קברה את עצמה. והכלים, העקרונות, הפרינציפים, התגברו על האור. יש כלים חשובים מאוד. יש כלי שנקרא זכות הציבור לדעת, למשל. ולוחמים עליו, ובצדק. אבל כמה טהרת הכלים חשובה יותר משפיכות דמים? יש כלי שנקרא דין תורה. זה כלי, זה לא אור. האור הוא הלפנים. האור הוא לא הכלי. הכהן שרץ לכבש כדי להפיס את הקטורת עשה את זה כי הוא למד טהרת כלים. עכשיו תשמעו מה כתוב פה. הגמרא אומרת, לא שמים לב לזה, אתם יודעים אצל מי למד הכהן הזה לרצוח? בבית מדרש של אבא של הנרצח. הרי זה האבא של הנרצח אמר על הסכין. ללמדך שקשה עליהם טהרת כלים יותר משפיכות דמים. אלול הוא לצאת לשדה ולמצוא את האור גם באביוניות שבי, לא רק ברע שבי. אלול הוא הכוח לצאת ולפגוש את הכל, הכל, ולדעת שהמלך בשדה והוא מביא פנים שוחקות לכולם. זה אלול אחר לגמרי. זה אלול של פנים שוחקות, זה אלול שבו יש לך את כל הכוחות. זה אלול שבו אתה עצמך זה המחלל, אתה זה המחולל, אתה זה שיש בך אורות אינסופיים. אתה זה שבתארת כלים שלך רוצח לפעמים את האור שבך. עמד רבי צדוק על מעלות האולם. יודעים מי היה רבי צדוק? לזה אני עומד. זה אותו רבי צדוק שאותו רבן יוחנן בן זכאי מבקש, חוץ מיבנה וחכמיה. הוא מבקש את הרופא של רבי צדוק כדי לרפא אותו, ואת רבי צדוק הזקן. כשרבי צדוק יוצא, שואלים אותו הרשעים האלה, הדבר הזקן הזה שלא זז, על זה ביקשת. אמר להם, ימח שמכם, עוד רבי צדוק אחד וירושלים לעולם לא הייתה חריבה. היה צריך לבחור רבי יהודה הנשיא משפט אחד של רבי צדוק למסכת אבות. אחד. מכל תורתו של רבי צדוק. אתם יודעים מה הוא בחר? רבי צדוק אומר, לא תעשם עטרה להתגדל בהם, ולא קרדום לחפור בהם. והמשתמש בכתרה של תורה החלף. אתם יודעים מה רבי צדוק אמר? אפשר להפוך את הכלי לעיקר ולאבד את האור. על מי להביא עגלה ערופה? על העיר או על העזרות? רבי צדוק אמר, סיפור עגלה ערופה הוא לא סיפור על חלל לא נודע מי יקעו. נודע ונודע. הנה הכהן, הנה הסכין, הנה האנטיתזה לעגלה ערופה בסיפור ביומה. הכל מוגדר. לא הבנת מי היכהו. היכהו הכוח המחריד הזה שטהרת כלים קודמת לשפיכות דמים. שהכלי קודם לאור. שהמערכת. שהכלים, הכלים שהם חיוניים, חיוניים, הם אמיתיים, הם חשובים. ובלבד שתזכור שהם כלים. אין להם שום ערך אלא להביא את האור לעולם. אלול הוא גילוי האור בתוך החושך. הוא הכוח לגלות את הרז. את האור שכשמגלים אותו, כשמבינים את הסוד שבדבר, אז אפשר למצוא את האור גם בתוך כל החושך. איש לרעהו ומתנות לאביונים. ערב טוב, בשורות טובות.